אני פה, אפשר לראות את זה, אבל לא צריך להגדיל. אין לי את זה שלי, אז אני פשוט מביא מה שיש פה. הערבית פה לא מסודר במקום הנכון, אז בכל מקרה. אנחנו פה בהקדמה השנייה, כן? ההקדמה השנייה, המאמר בריקוד, כן? כבר שלושת ההנחות ההקדמות הראשונות בעצם עוסקים ביסודות האטומיזם שלהם. אני רוצה להזכיר שני דברים רק באופן כללי ביחס לזה. הדבר הראשון הוא, כן, שלושה דברים. הדבר הראשון זה שעיקר, הרמב"ם כמו אריסטו מאוד לא מאמין בעניין של האטומיזם, ומשהו מעניין זה בפרק נון א', הרמב"ם כתב ככה, הוא הביא את זה בתור דוגמה. כן, פרק נון א', חלק מפרקי התארים, כן? שגם כל פרקי התארים הם ויכוח גלוי עם הקלם, אז יש קשר, רק פה נגיע ליסודות בצורה יותר פילוסופית, פיזיקלית וכו'. אבל שם הוא כתב ככה, בקטע הראשון, בפרק נון א', כתוב, הטיעון שלו זה שיש הרבה דברים ברורים וגלויים בעצם, לכל בר דעת או לכל מי שיש לו חוש, אבל עדיין אנשים מכחישים את זה, ולכן צריכים להביא עליהם ראיות, כן? זה היסוד, ועל זה הוא בנוי סוג של רטוריקה, שככה בעצם ההנחה שיש לאל תארים, הוא בעצם מושכל ראשון שזה לא נכון, רק אנשים טעו, אז אנחנו צריכים בכלל להתווכח על זה. אבל הוא מביא דוגמאות לסוג הדברים האלה, כן? הוא אומר, במציאות יש דברים מבוארים גלויים, יש מושכלות ראשונות ויש דברים קרובים לזה, שבעצם באופן טבעי כל אדם מודה בזה, כמו מציאות התנועה, מציאות היכולת לאדם, ויש הוויה והפסד, טבעי הדברים כמו שיש חום לאש וקור למים וכו'. אבל כאשר יצאו דעות זורות, אם בגלל שמישהו טעה, אם מישהו כיוון לזה לעניין אחד, כי יש מישהו לא טעה, אבל שיקר, כן? היה לו סיבה לנסות לשכנע אותנו, אז אנשי החוכמה צריכים להביא ראיות על דברים, כן? שקצת מוזר, להביא ראיה על דבר נראה לעין, ואנחנו צריכים לעשות את זה בגלל השיגעון הזה של אנשים, ואז לא הבנו את זה, אבל זה בעצם הביקורת השורשית של הרמב״ם על הפיזיקה של הקלם, כן? על זה הוא עריך בפרק עין א', כשהוא נתן לנו את ההיסטוריה, והוא נתן לנו להבין שהקלם מכחישים את הנראה לעין, גם פרק עין ב', שהיה תיאור בעצם של הדברים הנראים לעין, או הקרובים להם, הנראים לחוש, והקרובים להם, והוא טוען שזה, אפילו לא באמת התחילו בתור בלהמים בהם, הם התחילו בזה שרצו להוכיח דברים מסוימים, ובשביל להוכיח אותם בצורה נכונה, היו צריכים להניח את כל ההנחות האלה, כן? שזה הפוך, שזה הנחת המבוקש. ומשהו מעניין זה שהוא מביא פה דוגמאות, כן? כמו שנמצא, אריסטו יקיים התנועה בעבור שהורחקה, כן? אריסטו יש לו הוכחות בפיזיקה לקיים שיש תנועה, כן? בעבור שהורחקה, כי זנון, כידוע, טען שאין תנועה בעולם, כן? פרמנדיס וזנון הוכיח את זה בהוכחות הפרדוקסים הידועים שלו, שטען שאין תנועה, אז אריסטו כאילו מוכיח שיש תנועה, אז זה דבר אחד, אנחנו לא עוסקים כרגע בתנועה, כי תנועה זה, הקלם לא התווכחו על זה שיש תנועה, כן? זה, הם פחות או יותר בכיוון ההפוך, כפי שדיברנו, כן? כפי שאריסטו מעמיד את כל הפיזיקה על השאלה של ההשתנות, ומה משתנה מהקבוע, אז פרמנדיס וזנון הם בצד שאין תנועה, שאין שינוי, דווקא האטומיזם הוא יותר, הוא לא בדיוק, אבל הוא יותר בצד שיש רק שינוי, או שאין דברים יותר גדולים מאטום קבועים. אבל הוא מביא עוד הדבר השני, ויביא מופת על ביטול החלק שאינו מתחלק בעבור שקיימו מציאותו. אז אריסטו יש לו הוכחות נגד החלק שלא מתחלק, שזה בדיוק האטום, משהו קורה פה עצם פרדי, מילה אחרת, ופה כתוב חלק בלתי מתחלק, שזה אותו דבר, כן? האטום זה פשוט כמו לא, כן? זה קידומת יוונית לדברים שלא, ותום זה לחתוך, כן? הדבר שלא נחתך, אז ביוונית זה מילולית התרגום, אז מה אני מביא את זה סתם? כי הרמב"ם מגיע פה מהנחות יסוד אריסטוטליות, שפשוט חושבים שהרעיון שיש אטומים הוא רעיון מופרך, וזה בעצם כל כך מופרך, שלא צריך להוכיח את זה. כן, זה הרי סתם הזיה, אף אחד לא ראה אף פעם אטומים, אין שום סיבה לחשוב שיש אטומים, רק למי שיש לו נגיעות, למי שיש לו סיבה להוכיח את זה. אז זה ההערה הראשונה שצריך לזכור בהקשר של הספר, שכמובן הכל קשור לזה. דבר שני שכתוב במפורש, בהמשך של הספר, של הפרק הזה עצמו, בסוף הפרק, שזה שאני רק... הביא דוגמאות, כן, פה, בפרק עוד סמך א', ממשסה את האותיות האלה, אני לא יודע, אומר, ולא תחשוב שהמדברים הסכימו על זאת ההקדמה לבטלה, כמו שיחשבו רוב אלה האחרונים, כמו שיחשבו רוב אלה האחרונים, כי השתדלות קדמוניהם לקיים החלק, אין צורך לו, כן? הרמב"ם מביא שיש מחלוקת בין ראשוני הקלם לאחרוני הקלם. האחרונים טענו שכל המאמץ של הראשונים באמונת האטום, הוא לא נחשב, לא נצרח. צריך לבדוק מי זה השמות שם, שתנו את זה. אני לא, הוא לא כותב, הוא לא כותב פה שם. אני אצתכל, היו באמת, דיברנו על זה כבר, שלכאורה אפשר להגיד את כל העיקרי האמונה של הקלם, בלי להגיד את האטומיזם, כן? עיקרי האמונה שלהם, כלומר, העיקרי שרמב"ם התווכח איתו גם בפרק סמכת או תת, אני לא זוכר, זה שאל פועל, כן? שאל הוא הפועל היחיד בעולם, והם טענו שלכן אסור להאמין בסיבתיות, כלומר, אסור להאמין בטבע, והראשונים שבהם קשרו את זה לנושא של האטומיזם, כן, כלומר, זה סוג של אישוש פיזיקלי לזה שאין סיבתיות, כן, כי הסיבתיות, כפי שהייתה מובנת לאריסטוטלים, לכל הפילוסופים אז, הייתה קשורה לזה שהסיבה של הדברים הוא הטבע שלהם, כן, אם הטבע של אדם הוא לעשות דברים של בני אדם, אז זה בעצם הסיבה לזה, והם מתנו אין כזה דבר טבע של בן אדם, יש רק אטומים שהשם ישירות בורא להם בכל רגע מקרים, וגם בורא את האטומים בכל רגע וכו'. שככה היה אפשר להגיד שהשם הוא הפועל בכל רגע. אז אחר כך, אחרים טוענו שלא צריכים את זה, אפשר כן להגיד שיש בני אדם, או באיזשהו מובן, ועדיין להגיד שהשם עושה את הכל. צריך להיכנס בזה, אם הם צודקים, מי צודק? דווקא כל אלה שראיתי שדיברו על זה, גם הרי וולפסון, שכתב ספר שלם על הקלם, נראה לי שהוא סובב באמת כמו אחרוני הקלם פה, שטענו שלא צריך, לא צריך את התאמיזם בשביל היסודת האמונה, כן? המוסכם, פחות או יותר, גם על הקלם מוסכם שהם מחפשים את האישוש ליסודות האמונה, כן? בסגנון של רס"ג, מה שאנחנו מכירים אצלנו, שהוא לא חוקר, הוא לא מדען, הוא לא חוקר פיזיקה, הוא חוקר תיאולוגיה, כן? באופן מפורש, אבל הוא חושב שהוא צריך תיאולוגיה רציונלית, אז הוא רוצה לבסס את זה על המציאות, הוא לא רוצה להגיד סתם, בניגוד למציאות, אבל עדיין מבוקש שלו הוא תיאולוגי לא פיזיקלי, ולפי המבוקש הזה, הרבה טענו, וגם היום הרבה טוענים, שבאמת לא צריכים את האטומיזם, הרמב"ם חולק על זה, אז צריך לראות מה, איך וולפסון מסביר את זה, אני לא הגעתי לחלק הזה בספר שלו, אבל בכל מקרה, אני אשים לב פה, שהרמב"ם מבין שבשביל להיות קלמיסט עקבי, בשביל צריך באמת להאמין בכל אחת מ-12 ההנחות האלה, במיוחד הנחת החלק הבלתי מתחלק, כן, אני פה את הערבית בצד, זה מסובך, ושצריך את זה, ולכן הרמב"ם בעצם מעמיד לנו תמונת עולם שלמה של הקלם, בשביל להראות לנו מה בעצם, בחלק מסוים שלו, זה סוג של מה שאנחנו קוראים עד אבסורדום, כן? הוא מוכיח את זה, על די לראות כמה זה אבסורדי, כן? כמה צריך לשנות סדרי בראשית, כפי הסגנון שלו, בשביל להגיד את העקרונות האלה, כן? ובאמת אי אפשר בלי זה להגיד את זה. זה חשוב. כן, אלג'אז, החלק, זה בדיוק. זו ההקדמה השנייה שרציתי להראות, אז צריך לזכור כל הזמן, שתי הדברים האלה, שרמב"ם חושב, דבר ראשון, שהמציאות הנראית לחוש, כפי שהוא תיאר אותה בפרק ע"ב, בעצם סותרת את כל זה, אז הוא מספר לנו פה תמונת עולם, תמונת עולם פיזיקלית, שבאמת לא קשורה לפיזיקה, אין סיבה טובה, יש סיבות פנימיות לכל דבר שמביאים, כן? אז צריך לחלק פה באופן מאוד טוב, לחשר את שתי הדברים האלה שאני אומר, כן? מצד אחד, אין סיבה אחת להחזיק בכל תמונת העולם הזאת, בכללותה, בלי הנחות יסוד תיאולוגיות, שבעצם אדם המיתן שאנחנו לא צריכים את כל הנחות היסוד האלה, כן? בעיקר בגלל שהוא יכול להוכיח את מציאות האל בלי כל זה, כן יש דברים שהוא לכאורה כן צריך את זה, שזה הנושא של חידוש העולם, אבל זה הוא עוד לא התחיל לטפל בו עדיין. ודבר שני, אבל מצד שני, בתוך התמונת העולם הזה, כן? כלומר, כל הסיפור כולו בכללותו הוא שטויות, לא צריכים את זה, והוא נגד הטבע, הוא היפוך סדרי בראשית. אבל אם אתה כן רוצה להאמין בעיקרים האלה, שהם עיקרים תיאולוגיים, שאי אפשר להתווכח על התיאולוגיה עצמה מתוך המציאות, כן? אם אתה כן רוצה להאמין בזה, אז אתה כן צריך את כל הפרטים של הסיפור הזה, כן? אז יש כן לוגיקה פנימית, יש כן הכרח פנימי בתוך הפרטי, בתוך הסיפור הזה, שמוכיח את כל הפרט של, כל פרט ופרט, כן? אם מתחילים מתוך הנחות יסוד מסוימות, אז צריכים באמת כן להניח את כל ההקדמות האלה. כן? אז הרמב״ם מצד אחד חושב שכל הכלם כולו הוא שטויות, מצד שני הוא חושב דווקא להפוקה מחלק מהכלם עצמם, שחשבו שחלק מההנחות שלהם לא נצלחות, הרמב״ם חושב דווקא שהוא כן תמונת עולם מאוד עקבית בתוך עצמה, רק שכל הסיפור כולו לא נצלח, כן? זה ברור? זה ברור. הדבר השלישי זה כבר מה שהרחנו קצת בפעם הקודמת, והיום אין לי מה לחדש על זה, וזה שהאטומיזם הספציפי של הכלם הוא שונה גם מהאטומיזם היווני. יש שאלה מאוד גדולה בחוקרים האחרונים, פרופסור וולפסון כתב על זה, שלמה פינס כתב על זה ספר שלם, ויש היום אחרים שחולקים על זה ונכנסים לזה. יש שאלה גדולה למה, מאיפה באמת הם הגיעו לסוג האטומיזם שלהם, לא ברור, כי יש אנחנו מכירים אטומיזם יווני, שהוא דמוקרטוס הפרסוקרטי, ואחר כך אפיקורוס, שהוא מוכר פה בתור סוג של מקור לתמונת העולם הזאת, אבל בהרבה פרטים, והם פרטים מאוד יסודיים, הם בכלל לא יעלם אותו תמונה, אז חלק אנחנו מבינים, כן? חלק מהשינויים, כלומר השינויים הקשורים לתיאולוגיה אנחנו מבינים, כן? זה הרמב"ם עצמו מזכיר פה בסוף החלק ההקדמה הראשונה, כן? אפיקורוס אמר שהחלקים נמצאים מאז, או כפי שהם תרגמים את המילה, דיברנו על זה, שהם לפי אפיקורוס יש אינסוף חלקיקים נצחיים, וזה הכלם לא יכול לקבל, לא זה שיש אינסוף ולא שהם נצחיים, בתו סיבה, כן? כי כפי שנראה בהקדמה ה-11, שהכלם לא מסכים שיש אינסוף בשום מובן, לא בזמן ולא בדברים, אז לכן לא יכול להיות. ודבר שני, שזה בעצמו קשור לזה בגלל העניין של האמונה. הם מאמינים הרי בחידוש העולם, ולא רק בחידוש העולם, בחידוש הרצון בכל רגע, ולכן הם לא יכולים לקבל את האפיקורוס, שהוא בכלל השיטה הקיצונית ההפוכה, כן? הוא סובר שאין סדר בעולם, אין השכחה, אין שום אחד מהדברים האלה, אז הם רק לוקחים את כביכולת הנכון הפיזיקלית שלו, בלי ההסבר התיאולוגי כביכול, הפילוסופי המטאפיזי שלו, אז זה, השינוי הזה הוא ברור למה הוא קיים, אבל יש הרבה עוד שינויים, עוד הרבה שינויים כמו זה שהם סוברים שהחלק האטום אין לו מגניטוד, אין לו גודל, כן? הוא רק כמו נקודה מתמטית, שזה קצת לא ברור מה זה בכלל, למרות שיש אולי סיבות קצת פנימיות לחשוב על זה, אפיקורוס אף אחד לא חשב על זה, הם גם חושבים שכל האטומים דומים זה לזה, שזה גם דבר שהקודמים לא חשבו. אז, yes, I'm now learning, you have to go, yeah, you could eat. וגם את זה אפשר להבין למה הם חושבים את זה, כי זה בעצם מה שנותן להם להגיד שאין טבע, כן, גם לאטומים האלה אין טבע מסוים, שגורם למקרים מסוימים להידבק לאטומים מסוימים, אבל גם זה מאוד שונה ממה שנמצא באטומיזם הישן. כמובן יש פה שיחה שלמה לאטומיזם החדש, שגם נושא שלישי שלא באמת קשור לכל זה. אוקיי, אז זה הדבר השלישי שהזכרנו בתור הקדמה כללית לסוגיה הזאת. לא יודע אם זה, עד כמה זה מתקשה לנושא השני, מה שזה קצת מתקשה זה למה שהרמב״ם חושב, זה נושא קצת, נוגע קצת לנקודה השנייה, וזה שהרמב״ם טוען שיש פה תמונת עולם כללית, למרות שיש, כן, הוא בעצמו מדבר לפעמים על זה שיש מחלקות בתוך הכלה, ומחלקות מאוד גדולות, כביכול, הם ככה, הם ככה, אבל זה הכל בתוך הפרטים, לא רק הפרטים של הדבר הכי גדול שהם צריכים להאמין שאין טבע בעולם, אלא גם בתוך הפרטים של המוסכמות, שהם צריכים להאמין כן באופן כללי באטומיזם, למרות שהם יכולים להתווכח האם יש גודל אולי כן לאטומים, או אולי מתי מקבלים כמות, מתי מקבלים גודל, כן? כל הדברים האלה הם יכולים להתווכח, ורמב"ם כדרכו מתעלם מכל המחלוקות האלה, כי הוא טוען שעדיין יש משהו משותף שמאחד את כולם, שהם כולם צריכים, כן? בגלל שהוא טוען שהתמונת עולם שלהם היא קוהרנטית בתוך ה... אז לכן הוא צריך להתעלם, הוא צריך לקחת פחות ברצינות את המחלקות שיש ביניהם בתוך הפרטים האלה, כי הוא טוען שזה לא משנה. זה כבר הפרטים, באמת, הכי קטנים האלה הם לא נצרכים. אפשר להיות קלמיסט עם כל אחד מהם, הם לא סותרים את עיקרי היסוד שלהם. אבל הפרטים האמצעיים, כביכול, עיקר האטמיזם וכו', הם כן צריכים, והוא גם מסביר למה הם צריכים חלק מהנוחות שלהם במפורש. אוקיי? אז עד כאן ההקדמה הזאת. עכשיו, אנחנו יכולים להראות גם את, איך מספר ההקדמות האלה, הם בעצם נובעים זה מזה, כן? זה לא, אפשר להגיד שכל שלושת ההקדמות הראשונות, בוודאי, הרמב"ם עצמו אומר, הוא בעצם הקדמת האטומיזם, אבל הוא פשוט מפרט מה מתחייב מתוך זה, וגם, כן, זה שהוא טוען שיש פה משהו שמתחייב מתוך כל דבר, גם מאפשר לו גם לצחוק על זה ולהפריך את זה בדרך של עד אבסורדום, שהוא בעצמו אומר את זה במפורש. Tati is not available now. Figure it out. Now, ההקדמה השנייה. ההקדמה השנייה הוא המאמר בריקות. האמירה שיש ריקות. ריקות זה ריק. אי אפשר להגיד מקום ריק, כי מקום זה כבר דבר, אז זה קצת בעיה, אבל זה ההקדמה השנייה. וזה בעצם, זה כן דבר ידוע. הדבר מוסכם על כל האטומיסטים. מאז, ככה אמרו, שיש בעולם אטומים וריק וכלום. ורמב"ם מסביר למה הם צריכים את זה. והוא אומר ככה, קדמוני המדברים, יש פה תרגום מוזר של אבן תיבון, של המדורה החדשה של אבן תיבון, אני לא יודע מאיפה הם קיבלו את זה, או מה הסיפור של זה, צריך לשאול אותו, מה באמת קורה פה. כי מה שכתוב פה זה פשוט המילה הערבית שמתורגמת השורשיים. שוורץ מתרגם פה התיאולוגים. השורשים הוא התרגום של אבן תיבון גם במקומות אחרים, באותו הקשר. והסיבה, ואנחנו יודעים שהם על אצולין, והם קראו לזה, זה מילולית בערבית השורשים, הם קראו לעצמם ככה, כי הם עסקו בשורשי הדת, כן? המילה עיקרי הדת או שורשי הדת, או יסודי, עיקר זה, וזה אותו דבר כמו שורש, כן? עיקר זה דימוי חקלאי שורש, ויש דימוי של בניין שהוא יסוד, כן? שתי דימויים לאותו דבר. הרעיון הזה שיש שורשים לדעת, שהוא התיאולוגיה, כן? שהוא ידיעת האל, העיקרים השכליים, זה ביטוי, זה נוסח קלמיסטי באמת, הרמב"ם עצמו משתמש פה לפעמים, והם קוראו לעצמם שורשים, חכמים שעוסקים בשורשי הדת. לא, you could take, I can't help you now. And, bro, Yossel, please close the door. I can't have this now. Now, סליחה, אני פשוט מסביר את המילה הזאת שכתובה פה במילים. אז זה פירוש הפשוט של המילה, זה המילה שכתובה, השורשים, וזה פשוט מילה אחרת למדברים. הם עצמם קראו לעצמם שורשים, ואולי לפעמים גם מדברים, אבל ככה הם ראו את עצמם בהקשר של שחכמי הדת. כן, יש את חכמי הענפים שהם חכמי הלכה שעוסקים במה צריך לעשות, ולא במה יש, מה קיים, מבחינה דתית. זה נראה, אז קודם כל יש פה שאלה למה הוא פתאום התחיל לכתוב את זה. כאילו, עד עכשיו הוא פשוט דיבר, ההקדמה של המדברים, המתקלמון, המותקלמון. זה לא ברור למה הוא פתאום נותן להם את השם הזה, וזה עדיין לא ברור לי. זה נראה קצת, במקום אחר, בפרק א' כתוב, השורשים רצוני לומר, יעני, המדברים, ו... כנראה שהוא מתכוון שהוא לא רוצה להכיר בזה שהם שורשיים או משהו כזה. כאילו מבחינתם הם עוסקים בשורשים, מבחינתו הם עוסקים בשטויות. יכול להיות משהו כזה, ויכול להיות שזה גם סוג של רמז לזה שכל השיטה שלהם בנויה לצורך לעשות אמונות, כן? הוא מדבר פה גם המילה אמונה, כתוב מאמינים, עתקד, מאמינים. שזה לא היה כתוב ככה בחלק הקודם למשל, שהוא מכר, הוא כתב שהם חושבים, כן? דיברנו על זה, שיש דברים שהם אומרים, יש דברים שהם חושבים, יש דברים שהם מאמינים, אני לא יודע, כל המילים האלה נראה לי מילות זלזול, וכנראה שגם המילה שורשים אמורה להיות פה סוג של זלזול או משהו כזה. אבן טיבון משום מה החליט לתרגם פה במשפט הארוך הזה, אני לא יודע מה קורה פה, שהוא כנראה הבין שרמה מתכוון שלא כולם מאמינים, אולי באמת היו כאלה שהתווכחו על הרעיון של הריקות, או שאולי גם היה ויכוח, אולי גם היה ויכוח, האם באמת הקלמיסטים הראשונים האמינו בזה, או שזה שורשי, זה יסודי בשביל הקלם להאמין בזה או לא, כי הריקות היא באמת הנחה בעייתית, גם אחד הדברים שאריסטו מאוד תקף בהנחה האטומיסטית. אז יכול להיות שהוא מתכוון פה, כנראה שהוא מתכוון פה שהקדמונים, ככה הוא מתרגם, כן? אז אם אנטימה מתרגם פה עיקר, לא במובן של חכמי העיקרים, אלא במובן של הקדמוני המדברים שהיו עיקר חוכמת הדברים. תרגום מוזר, אני לא יודע מה קורה פה, ובאמת כנראה שיש פה מדורות, צריך לשאול את החוקרים של העניין הזה. אז בוא נמשיך. הם מאמינים גם כן, כן גם כן, כלומר חוץ מזה שהם מאמינים שיש אטומים, הם גם מאמינים שהריקות נמצא, שיש ריקות. עכשיו, המצאות של הריקות הוא כמובן קצת בעייתי, כן? כי זה סתירה, סתירה מהותית, איך יכול להיות קיים משהו שלא קיים, זה אחד הסיבות שאריסטו חשב שזה לא יכול להיות. והוא מתרגם, והוא רוחק אחד, מרחק, כן, סוג של, אפשר לתרגם את זה בצורה נכונה, הכוונה היא סוג של מקום, אבל לא מקום, או רחקים, או יותר, כן, כי אחר כך נראה שיכול להיות שיש שתי אופציות, כלומר, או שהכל הוא רק אחד, או שיש סוגים שונים, חלקים שונים של הרק, שאין דבר בהם כלל, אין בהם שום דבר, אלא ריקים מכל גוף, כן, גוף זה הדבר שנוצר מאטומים, נדר מהם כל עצם, כלומר כל אטום. עכשיו, זה אמונה שלהם, ולמה הם צריכים את זה? אנחנו מגיעים להסברה. וזאת ההקדמה, היא הכרחית להם, הם חייבים להאמין בזה, להאמינה מההקדמה הראשונה, בגלל שהם מאמינים את ההקדמה הראשונה של האטומים, אז הם חייבים להאמין גם בהקדמה של הרק. זה באמת מוסכם על כל אטומיסט. ולמה? וזה, שאם יהיה העולם מלא מן החלקים מהם, כן? כי הצד השני זה שכל העולם מלא אטומים. ואז איך יתנועע המתנועע, איך יכול להיות שיש תזוזה, איך דברים, איך אטומים אלה יזוזו בכלל. ולא יצויה, הרי האופציה האחרת זה צריך להיות שאטום אחד ייכנס לתוך השני, אבל זה אי אפשר, זה נשמע להם סתירה, סתירה לוגית, כן? לא יצויה, הכוונה היא אי אפשר לחשוב, אי אפשר לחשוב, ייכנס הגשמים קצתם בקצתם, זה סוג של מוסכמה, גוף לא יכול להיכנס בתוך גוף אחר, כן? אלא אם כן יש לו מקום, אבל מה הפירוש שיש לו מקום? מקום זה ריק, איך יכול להיות שיש מקום? אנחנו מאוד רגילים לחשוב באופן כזה שיש ריק, אז קשה לנו להבין למה זה אבסורדי, אבל זה אבסורדי. צריך לחשוב יותר להבין את זה. אבל זה היה הטענה המקורית, ובגלל שאי אפשר שגשם ייכנס בתוך גשם אחר, במיוחד אם אתה אטומיסט, כן, שכל דבר הוא בדיוק משהו, זה לא שאצל אריסטו כן יכול להיות בסוג מסוים של להיכנס גשם בגשם, אבל הגשם עצמו משתנה, כן. כשמשהו נכנס למשהו שני, אז זה לא ממש נכנס למשהו השני, הם הופכים למשהו שלישי, או שהם משתנים, אבל לפי האטומים לא יכולים להשתנות. אז אי אפשר שייכנס דבר בתוך דבר. אז הצד האחר היחיד יהיה שאין באמת תנועה, אבל הרי יש, ואי אפשר להתקבץ החלקים מהם ופירודם, אלא בתנועותם. אנחנו הרי מסבירים את כל השניים בעולם בתור התקבצות ופירוד האטומים. ואם הם לא יכולים לזוז, הם לא יכולים ללכת לשום מקום, אז הכל צריך להיות סטטי לנצח נצחים. אז זה לא יכול להיות, זה לא, אנחנו רואים שזה לא נכון. ולכן אנחנו צריכים להניח מקום ריק. הנה בהכרח יצטרכו לקיים הריקות, עד שיכלו החלקים הם להתקבץ ולהתפרד. איך הם זזים? כי הם יוצאים מתוך המקום הריק ונכנסים לתוך המקום, ליד משהו שני, כן? ותיתכן תנועתם תנועה בריקות ההוא, אשר אין גשם בו ולא עצם מעצמים מהם. כן, אז זה דבר ברור. אחר כך נראה ש... משום מה, וזה דבר שהוא לא, לא מוסבר פה, אני לא יודע איך בדיוק להבין את זה. אחר כך נראה ש... הם חושבים שהמרחב עצמו הוא סוג של אטומים. כן, הריקות הזאת הוא בנוי איכשהו ממקום כביכול לכל אטום במיוחד, לכן הם סוברים שהתנועה היא תמיד באותו מהירות, בגלל שכל אטום צריך להיכנס לכביכול מקום, עוד מקום נוסף שתא כזה, כן, שנכנס אליו אטום שני וככה שלישי. אז זה, אבל זה לא היה כתוב פה, אז אני לא יודע למה. אני לא, לא משהו, משהו חסר לי פה, הדבר הזה. אוקיי. בוא נקרא את ההקדמה השלישית גם, אוקיי? ההקדמה השלישית, אז זה ההקדמה השנייה, וזה המצאות הריקונות. זה באמת משהו שיוצא מתוך הנחת האטומיזם, וזה בעצמו דבר בעייתי, כי לדבר ריק זה ריקות, זה משהו סתירתי ומשהו בעייתי. אוקיי. אחר כך אנחנו ממשיכים. מה אנחנו ממשיכים? יש הקדמה השלישית. מה ההקדמה השלישית? ההקדמה השלישית היא, הוא אמרם, עכשיו עד כאן דיברנו על מה יש, הגופים והמקום שהם נמצאים בו כביכול, אפשר לקרוא לזה, הרחקים, המקום הריק, הריק, כן, מקום זה מילה בעייתית, אבל בסדר. והקדמה השלישית, הוא אמרם, הם גם אומרים שהזמן מחובר מעטות, כן, מחלקיקים של עטה, נאוז. רוצים בזה שהם זמנים רבים לא יקבלו החלוקה לקוצר מידותם. הם לא יכולים להתחלק בגלל שהם הם סוג של אטומים של הזמן, כן? הם לא יכולים להתחלק כי הם מדי קטנים ואי אפשר לחלק יותר. ועכשיו הרמה מסביר גם על למה הם צריכים גם את ההקדמה הזאת. וזאת ההקדמה גם כן הכרחית למפני ההקדמה הראשונה. למה היא הכרחית מפני ההקדמה הראשונה? כי כל הדברים האלה קשורים זה בזה. כי הם וזה שהם ראו, ופה רואים שהרמה מבין שיש להם שיטה אחת עקבית, שמתוך דבר אחד יוצא את כל השאר, הם לא סתם ממציאים, כן? הם, הכל סתם מומצא, אבל הם לא סתם ממציאים דברים, והפוך, הם גם מבינים בצורה טובה, אפילו ההוכחות של אריסטו אמר, כן? וזה הם שהם ראו בלא ספק, בלי ספק שהם ראו את מופתי אריסטו. אריסטו הביא ראיה שהדרך, הדרך הכוונה היא פשוט... מרחק, כן? המרחק שדבר עובר בתנועתו. והזמן, כן? והתנועה המקומית, כלומר, תנועה במקום, שלושתם שווים במציאות, כלומר, הם אותו סוג של דבר, הם עובדים באותו אופן. רצון לומר שערך קצתם לקצתם, ערך אחד, שהיחס של חלק מהזמן, אל חלק מהמרחק, אל חלק של התנועה, הוא אותו דבר. כן? ומחלק אחד מהם, מחלק האחר ועל ערכו. כלומר, אני חושב שההוכחה, התיום פה הוא מאוד פשוט. אם דבר זז, אז הוא זז ממקום למקום בזמן מסוים, כן? לכן, אם אתה הולך, התנועה היא בזמן, מסוג מסוים, כן? היא מתחלקת למהירות ואיטיות או משהו כזה, אז אם היא מהירה במובן, למהירות כלשהו, אז היא עוברת מרחק כלשהו, ובזמן כלשהו, כן? זה הרי ההגדרה של זמן ותנועה ומקום, ומרחק. ולכן, במידה שאחד מהם מתחלק, אז גם השני צריך להתחלק. במידה שאחד מהם הוא רציף ולא מתחלק, אז כולם צריכים להיות רציפים ולא מתחלקים, כן? אז זה אני חושב די ברור. ולכן, אז יוצא מתוך ההקדמה הפשוטה הזאת, ידעו בהכרח, שאם היה הזמן נדבק, כן? נדבק זה מה שאנחנו קוראים רציף, ויקבל החלוקה לא תכלית, כן? אם הזמן היה דבר שלא מתחלק, לא אטומיסטי, כן? הוא כפי באמת השיטה של אריסטו, אבל אריסטו חושב שאין זמן. בכל מקרה, אם הזמן היה דבר ש... מתקבל חלוקה אינסופית, יתחייב בהכרח שיתחלק החלק אשר שמו הוא בלתי מתחלק. כן, למה זה, זה, זה יוצא ככה? כי הרי מה זה, מה זה שדבר נע, כן, שהוא, הדבר, מה שזה לא יהיה הדבר, שיש לו תנועה, הוא מגיע ממקום למקום בזמן מסוים, כן, בתוך אורך מסוים של זמן. עכשיו, האם יש, למשל, אם אנחנו מחלקים את המרחק, כן, או את הזמן, שזה אותו דבר, הזמן זה פשוט המידה שבו לוקח דבר ונגיע למקום למקום. אם אנחנו מחלקים אותו פעם אחת, אז חייב להיות גם הדבר שיתחלק בדיוק אותו פעם, כן? כי אחרת אנחנו יכולים להגיד שדבר הוא נמצא חלקית במקום הקודם, וחלקית במקום שהוא מגיע אליו, כן? אז בכל חלוקה אפשרית בדברים, הוא גם חלוקה בתנועה שלהם, כי כל תנועה, הרי צריך, תמיד אפשר לדבר על השלב שבו חלק מהדבר הוא במקום החדש, וחלק מהדבר הוא עדיין במקום הישן, כאילו הוא מתאחר אחריו, כן? זה מובן? אז ככל שמחלקים את, את התנועה, ככה מתחלק את הדבר. אנחנו, זה הולך באותו יחס. אם התנועה היא תנועה גדולה, אז אם אנחנו נחלק את התנועה למידות גדולות, כן, אז אנחנו נדבר על הזמן בזמנים גדולים. אם נכנס לרזולוציות יותר קטנות, אז אנחנו נחלק את שתיהם ברזולוציות יותר קטנה, כן? ולכן, אם אתה לטוטל, אם אתה חושב שכל הדברים האלה רציפים, אז אין בעיה, כולם מתחלקים לאינסוף. ואם אתה אטומיסט, אז אתה גם צריך לעשות אטומיזם של הזמן והמרחק. כן? בדיוק מאותו סיבה, כי אחרת, אז כביכול, אתה צריך לדמיין, כפי שהוא יסביר עוד שנייה, את התנועה בתור קפיצות, ולא בתור משהו רציף. למרות שזה נראה לנו משהו רציף, הם יגידו לא. כי אחרת, אי אפשר לעשות תנועה שהיא רציפה בלי זמן רציף ובלי דברים רציפים. שהדבר עצמו, בגלל שכל דבר שיש לו תנועה, יש תמיד חלק שהוא עדיין כבר הגיע, כבר נגע במקום החדש וחלק לא, אז החלק הזה זה לחלק. כמובן, זה שתמיד אפשר לדבר על חלק, הוא בעצמו קצת קושי במובנה של לאטומים, כן? כי מה, אתה אומר, אטום אין לו חלוקה, אז יש לו צדדים, זה קצת בעיה, ולכן באמת הם חשבו שהאטומים אין להם גודל. בכל מקרה, אבל בהנחה שיש אטומיזם, אז חייב להיות גם אטומיזם של תנועה, שזה ממילא אטומיזם של זמן, וממילא אטומיזם של מרחק. ולכן באמת אלה, הם באמת אימצו את כל ההנחות האלה. כן, הקישור בין שלושת הדברים האלה הוא עדיין מקובל בפיזיקה, יש המון סיבוכים על זה, אבל זה עדיין ברור שזה הדברים הולכים ביחד, וזה בעצם הדבר שכולם מודים בו, כן? גם הקלם, גם אריסטו, כולם מודים שהדברים האלה הולכים ביחד, ולכן זה הכל הולך ביחד, כן? זה איזשהו אומר, שאם הזמן נדבק וקבל חלוקה, זה חייב להיות שגם החלק מתחלק לאינסוף. וכן הפוך, אם תשים הדרך מדובקת, כי אם אתה מדבר על תנועה מקומית, המרחק שאתה הולך בתנועה שהיא רציפה, יתחייב בהכרח, יתחלק כעתה מן הזמן אשר הוא שם בלתי מתחלק. זה הוא כאילו נוקט את זה מהכיוון ההפוך. אם נחלק את את הדרך, כן? את מרחק, כן? מרחק מקומי, זה המילה של דרך. כן, לא המרחק שבו אנחנו זזים לכם. אם אנחנו מחלקים אותו לאינסוף, אז גם הזמן נצטרך להתחלק, כי אז אנחנו צריכים להגיד שהדבר הוא בזמן הזה, נמצא במקום הזה, ואז איך יש זמן כזה? חייב להיות מתחלק. ובגלל שהכל בלתי מתחלק, כמו שביאר אריסטו בספר נקרא השם הטבעי, זה השם שלהם לפיזיקה, ולזה חייבו שהדרך בלתי מדובק, כן, גם המרחק, כן, אז גם הזמן וגם המרחק חייב להיות בלתי מדובק, לא רציף, אבל מחובר מחלקים עליהם תכלה חלוקה. חייב להיות שיש מקום שהחלוקה מתחלקת, מסתיימת שזה האטום, החלק הבלתי מתחלק. וכן הזמן, כן, אז גם בעצם המרחק זה ההקדמה, זה לא ההקדמה השנייה, כן, ההקדמה השנייה זה ריקות, ועכשיו אנחנו באיזשהו, זה מה שאני לא ברור לי, חלק מסוים מהריקות הזאת, או איכשהו המרחק, הוא קורא לזו הדרך, זה לא אותו דבר בדיוק כמו הריקות כנראה, אז אני לא מבין מה קורה פה בדיוק, אז שאלה, אולי נגלה את זה, בכל מקרה, הדרך הוא מחולק, וכך הזמן, שזה הקדמה השלישית, יגיע לעתות, כן? לא יקבלו החלוקה, והמשל, הוא נותן משל, שהשעה, למשל, 60 דקות, והדק, כן? אנחנו אומרים דקה. הוא אומר דק, הוא 60 שניים, אנחנו אומרים שניות, כן? הם לא ידעו את הזכר ונקיבה, לא יודע. והשני, הוא, כן, שזה שניות, זה פשוט כי זה החלוקה השנייה, אחרי החלוקה של השעה לדקות. ואז לכן אפשר לחלק את השני לשלישיים, ככה הרמב״ם גם משתמש בלכות, בכל החישובים האסטרונומיים שלו, הוא קורא לזה דקות, שניות, שלישיות. זה לא רק לגבי הזמן, כן? גם לגבי המרחב, כשאנחנו מחלקים את, את הגלגל ל-360 מעלות, אז אנחנו מדברים על דקות של המעלות, ושניים של המעלות, שניות של המעלות, או שלישים של המעלות. ובקיצור, והגיע באחרונה העניין אצלם אל חלקים, עם עשירים, על דרך משל, כן? 10 חלוקות, או יותר דקים מהם, לא משנה כמה זה גדול בדיוק, לא יקבלו, לא יחלקו כלל, ולא יקבלו החלוקה כמו הדרך. הנה שב הזמן, אם כן, בעל הנחה וסדר, זאת אומרת שהזמן הוא משהו מאוד ברור, כן? הוא מקבל סדר, מקבל הנחה, הוא קבל סוג של מציאות, הוא נהיה דבר, בעל הנחה, וגם בעל סדר, כלומר הוא מסודר באופן אטומיסטי הזאת. ופה יש קטע מעניין של הרמב״ם לגבי הזמן, כן? שהוא אומר, שאלה המדברים לא יעמתו מהות הזמן כל עיקר, הם לא יבינו את המהות של הזמן בכלל, ובדין להם זה, או כדין להם זה, וכך ראוי להם. למה זה בדין להם? אומר הרמב״ם, פה הרמב״ם, כן, זה עוד דבר מעניין שהרמב״ם עושה לאורך הפרק הזה, שהוא מראה שהם לא לגמרי משוגעים מהכלם הזה, יש פה באמת בעיות, והם לא מבינים דברים מאוד יסודיים ועדינים ומורכבים ועמוקים, הם לא משוגעים לגמרי, כן? כל המוטיביציה שלהם עושה אותם משוגעים, אבל יש פה משהו, צריך להבין למה הוא עושה את כל המשחקים האלה, אבל אני רק אומר מה שהוא אומר. הוא אומר שזה מתאים להם לא להבין את עניין הזמן, כן? להגיד שזמן הוא, להגיד שדברים הם אטומיסטיים, יש פה בעיות על זה, זה מובן. להגיד שזמן הוא אטומיסטי, זה הכרחי מתוך, כן? הם עושים טוב את החשבון, זה באמת מה שצריכים אם מאמינים באטומיזם של הדברים, אבל זה גם סוג של מאוד רחוק מהמציאות של המהות הזמן, זה מאוד רחוק, אבל זה מתאים, ככה מתאים לפילוסופים לא מעמיקים. למה? זה באמת הזמן הוא בעיה פילוסופית, ואם מישהו לא מאוד מעמיק, באמת נפגש בפרדוקסים להבנת מהות הזמן, בעצם גם אריסטו יש לו פרקים על מהות הזמן, ובעצם גם היה מחלוקת מאוד ידועה בין הפלטונים לאריסטוטלים על מהות הזמן, אז, ואריסטו מזכיר את זה, ואחר כך יש אנלי דה מרמה מכיר, אבל יש פלוטינוס ואחרים שחוזרים ומפריחים את אריסטו, בהסבר שלו הרמה הולך עם הדרך של אריסטו בדרך כלל, אבל עדיין אפשר לראות שם שיש פה איזושהי בעיה, והרמה לא הכיר את משהו מהשיטה הפלטוניסטית, מזה שהוא קרא את גלינוס, את גלן, שהוא היה סוג של יותר הפלטוניסט משאר הפילוסופים שרמב"ם קרא, ואומר ככה, ובדין להם זה, שאם מהירי הפילוסופים בלבלם מעניין הזמן, אפילו פילוסופים טובים, היו מבולבלים בגלל עניין הזמן, וקצתם לא השכילו עניינו, חלק מהם באמת לא הבינו אותו, עד שגלינוס, אז הגלינוס היה לפחות מודע לאמת, כן? כשהוא לא הבין מה שזה הוא אמר. כשהוא אמר, הרמב״ם כידוע חשב שגלינוס הוא בדרך כלל מגזים, הוא אומר שהוא יודע יותר מה שהוא באמת יודע, הרמב״ם לא היה כל כך חסיד שלו, אבל עדיין כנראה שהוא, ואותו כדוגמה שהוא היה סוג, הוא לא היה טיפש, והוא אמר שהוא לא מבין את זה, הוא אמר שהזמן הוא עניין אלוהי, לא תושג עמידתו. אז אלוהי זה משהו שלא משיגים, כן? צריך להבין, אני חושב שגלינוס הוא התכוון למשהו פה, כמו שאני אומר, זה מקושר לשיטה הפלטוניסטית של הזמן, אבל הרמב"ם מצטט את זה, מביא את זה בתור משהו שמראה שהבנת מהות הזמן, לענות לשאלה מה הדפינישן, מה הגדרה של הזמן, הוא באמת בעיה, וכל שכן אלה שלא יביטו לטבע דבר מן הדברים, כן, אלה הם לא מאמינים בכלל בטבע, והגדרה, הם לא מבינים את ההגדרה של שום דבר, אז כל שכן שהם לא מבינים את ההגדרה של זמן, ומתאים להם, ככה מתאים להם לא להבין את המושג של זמן, זה חלק קטע שצריך להבין יותר, כן, אני רק מספר, אני רק קורא אותו כרגע. עכשיו, בואו נסיים, נראה אם יש לנו זמן לסיים את הקטע הזה. עכשיו בואו נסיים, אז עד כאן השלוש ההקדמות הראשונות שהם מסבירים את העיקר, עיקרי האטומיזם שלהם, שכל אחד מההנחות האלה נובעים מאחד מהשני בצורה מאוד ברורה. אומר הרמב״ם, עכשיו תבין למה, עד כמה זה, זה שטויות. ושמע מה שמתחייב להם, לפי אלה שלוש ההקדמות, והאמינו. אומר, תראה מה יוצא, מה מתחייב להם, כלומר, מה המסקנה שיוצאת מתוך ההקדמות האלה, והם באמת אמינו במה שיוצא מזה. כן? הם לא אמרו, זה באמת יוצא אבסורד מדי, אנחנו לא מאמינים, הם באמת האמינו בזה, אבל באמת, מי שמסתכל בחוץ רואה שזה מוזר. אז הם אמרו ככה, מה זה התנועה? התנועה יתק עצם פרדי, כן, אטום, מן החלקים מהם, אחד מהם, מעצם פרדי, כלכל ממקום של עצם פרדי, אני לא יודע, זה הדבר שאמרתי שאני לא מבין, אל עצם פרדי סמוך לו, כן? אז עצם פרדי, כלומר, העצם של המרחק, של הדרך, מה שהוא קרא הדרך פה, כן? אז